הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שלום ולילה טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים הלבבות כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהם אנחנו מדברים מהלב. בהם אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים, לראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה? איך נפעל בזמנים בהן הבלבול והערפל מאיימים? וכן, סליחה, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי, 03-593-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף על ידי שליחת הודעה לאתר, ובנוסף מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-055-333-93. שתי האפשרויות הללו שנועדו עבורכם נועדו בעיקר בכדי לתת מענה למקרים רגישים בהם בלתי ניתן לעלות אותם לשידור מפאת מגוון סיבות, ולכן אפשר לעלות אותם בכתב בשינוי פרטים משמעותי לבל יזוהו, ומידך כן לגעת בנקודה בכדי שאוכל להתייחס. מאזינים ומאזינות יקרים, אני רוצה לפתוח את התוכנית הלילה הזה עם בשורות שאיתם פתחנו את הבוקר. כולנו קמנו עם בוקר ונחשפנו להודעה מרגשת לפיה שניים מאחינו בית ישראל שהיו נתונים בצרה ובשביה יצאו משיעבוד לגאולה, ממאסר, משבי לאורה. התרגשנו כולנו. כולנו קמנו עם בוקר ושמענו על שניים מאחינו שסיימו את חייהם בתפקידם במסירות נפש להציל אותנו, שני חיילים שאינם איתנו. שתי הבשורות הללו שהראו במהלך הלילה האחרון צריכים לתת לנו נקודה משמעותית לחשיבה. אני ראיתי בעבר רכב שעל לוחית הזיהוי שלו היה כתוב את המשפט הבא: לא כל מי שנושם חי. זאת אומרת, כעם ישראל אנחנו מקדשים את החיים, אבל חיים בלי משמעות הם מוות, הם חידלון. אמנם מתמשך, אמנם הלב פועם, הנשימות מתבצעות כראוי, אבל חיים הם לא. מאזינים ומאזינות יקרים, אני ממש פונה מקירות ליבי. אנחנו חיים, בריאים, שלמים. בוא ניתן משמעות אמיתית לחיים האלה. לא נשרוד כבעלי חיים. לכל אחד ואחת מאיתנו יש התמודדות איתו או איתה. אנחנו מתמודדים. ויש לנו שתי אופציות: להישאר במציאות הזו, לשרוד, להדחיק, או לקחת אותנו עכשיו למסע מרתק תקופתי ולחולל שינוי ומהפך אמיתי. זה בא לידי ביטוי בזוגיות, במערכת יחסים עם הילדים, בהתמודדות שגרתית עם הילדים, זה יכול להיות בסעודות שבת, זה יכול להיות בחיכוכים לפני השינה, עם ילדים צעירים שהתבגרו בעזרת השם, ואם מתבגרים, ההתמודדויות הן שונות, אבל הן קיימות אצל כולם. יש לנו את יכולת הבחירה, שהיא בעצם מעניקה לנו את הזכות להיות בחיים. מכיוון שכאשר יום רודף יום בלי משמעות, אז מה לי עוד יום, מה לי פחות יום? נכון ששינוי זה דבר קשה, אבל אנחנו צריכים לדעת דבר מאוד מאוד חשוב, שאם בן אדם לא מחולל שינוי, שום דבר לא משתנה. וכעת הוא צריך לשים על כף המאזניים את שתי האופציות. וצריך לומר את האמת. או שאני עושה שינוי, נלחם במשך תקופה קצרה, נאבק עד הניצחון, והניצחון יבוא. או לחילופין, להדחיק. אבל כשאנחנו מדחיקים, אנחנו מבטיחים לעצמנו עוד עשרות עוד עשרות שנים זהות לחלוטין, ואולי אף חמורות מהמצב הנוכחי. לכן, אם חיינו חשובים לנו, אנחנו נאלצים לבחור בהם, לבחור בחיים. במלחמת העולם השנייה, מאזינים ומאזינות יקרים, בגטו ורשה, נכנס פעם אחד החיילים הנאצים לחדר בו שהו 10 יהודים, תשושי נפש, תשושי גוף. הוא קרא לכולם עם רובי שלוף לצאת החוצה. בחצר שכבה לה פלטה מבטון, כבדה מאוד. הוא ציווה עליהם בכל תקיף להרים את הפלטה הזו. אותם 10 יהודים מסכנים התכופפו, אחזו בפלטה, ניסו בכל כוחם ולא הצליחו. אותו חייל נאצי הטעין את רובהו וירה למוות באחד מהיהודים. כעת הם נשארו 9, ושוב הוא ציווה עליהם בכל תקיף, תרימו את הפלטה. התשעה מתכופפים, וכעת הם הצליחו. יש נשק אדיר שקוראים לו נשק האין ברירה. אם אנחנו נבין שלצד הקושי בשינוי, בתיקון, בשיפור המצב, בכל תחום, אין ברירה. אנחנו לא רוצים להישאר כך. לא רוצים להזדקן כזוג שמתחכך כל היום בשטויות, בריבים מיותרים, בוויכוחים חסרי ערך. אנחנו לא רוצים להזדקן ולסיים את חיינו במערכת יחסים שגויה ולא תקנית עם ילדינו. אנחנו לא רוצים לסחוב על גבינו את כל אותם קשיים שאנחנו חווים היום. האחד זה חרדה, השני חוסר ביטחון עצמי, וכל אחד עם החולשה שיש לו. אם בן אדם ישים את השיקול על כף המאזניים, הוא ודאי יבחר בתהליך אמיתי של שינוי, של ריפוי, של מהפך. כי אין ברירה. וכשמבינים שאין ברירה, אז עובדים קשה. השקר שאנחנו מספרים לפעמים לעצמנו, מקסימום מחר, עוד יום זה לא נורא. אבל האמת צריכה להיאמר, שאם לא עושים שינוי, המצב לא משתנה. אז אם אנחנו ניקח את הדברים לתשומת ליבנו, נבין שכשם ששמחנו שאותם 2 שבועים חזרו לחיים ונגאלו מהשבי, אם אנחנו נזכר בשני החיילים שקיפחו את חייהם, נזכר במשמעות של החיים וניקח על עצמנו לזכות לתואר אנשים חיים. כן, מאזינים ומאזינות, זכור נזכור, ההתמודדויות והקשיים הן מציאות, הן עובדה. הדרך שלנו כיצד להתמודד היא בבחירתנו ובשליטתנו. אם ישנם כאלו שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה, ישנם את אלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. בשבילם אנחנו כאן בשעתיים הקרובות. אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93-93 03 593-93-93, כאמור, כל נושא שמטריד אתכם, יש לכם התמודדות עם ההורים, יש התמודדות עם הילדים, יש התמודדות עם האישה או עם הבעל, מקום העבודה, עם החברוסה, בישיבה, עם אחד מאנשי הצוות, עם אחד מהתלמידים. נשב ביחד, נשוחח, ובעזרת השם ובסייעתא דשמיא נגיע למסקנות. לאדם ערכי לב ומהשם מענה לשון, נשתדל אנחנו כאן בתוכנית להפעיל את מערכות הלב ונייחל למענה לשון מאת השם. ברצוני להודות למנכ"ל התחנה אבי רוזן, מנהל התוכניות בצלאל כאן, המפיק שלנו עדי והסבלני יצחק חן, הוא זה שגם השבוע ברוך השם איתנו, והוא זה שיקבל צריכותיכם. על הביצוע הטכני בכישרון רב, מנצח פנחס פינדר. ואחרונים חביבים לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אלו שמתקשרים, מתייעצים ומשתפים, וגם אלו שמאזינים ומלקטים עיצות ותובנות מהשיחות והדו-שיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים לי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה. כמה צלילים ואנחנו מתחילים.
לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
אם לא יחשוב, אם לא יחשוב, אין מוסר, אין מוסר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי
שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים, לפני שאנחנו פונים למאזין הראשון ואנחנו פותחים את השעה הראשונה, אני רק רוצה לומר נקודה קטנה. בתוכנית בשבוע שעבר עלה מישהו וביקש לברר כיצד ניתן להשיג את אחד מספריו של הרב פלאג'י. אחד מהמוני מאזיני התוכנית זה אבי מורי, שהתקשר לאחרי התוכנית וביקש להפנות אליו את אותו מאזין יקר. אז אם הוא שומע אותנו כעת, הוא יוכל להתקשר למפיק, ואנחנו נפנה אותו בעזרת השם למי שיוכל לעזור לו בעניין, וכעת אנחנו פונים למאזין, שלום ולילה טוב.
שלום, ערב טוב. רב שומע?
כן, שלום וברכה.
קודם כל רציתי להודות רב על תוכניות, הן מאוד מחכימות, מאוד נהנה לשמוע אותן, ומגיש מזה הרבה תועלת בהרבה תחומים בחיים.
יישר כוח.
ורציתי לתייעץ בנושא שאני מרגיש שאני בן אדם ש... קשה לי לשנות את הדעה שלי על בן אדם. זאת אומרת, אם יש בן אדם שפגע בי, או אני מרגיש שהוא עושה משהו רע נגדי, אפילו שהוא רוצה, איך אומרים, להשלים איתי ולחזור לשגרה, ולהיות בן אדם נחמד אליי, אני מרגיש כל הזמן שאפילו אני מנסה לעבוד על המחשבה שלי, לחשוב עליו טוב, נשאר לי טינה בלב שלי שאני לא מצליח להתדבר על זה, ואיך אומרים, להמשיך באמת על כמה אני עושה את הצגה, ואני גם משחק אותה נחמד, וגם אני עושה את זה, אבל בלב שלי כל הזמן מרגיש שאני לא מצליח לעבור הלאה. וזה, אני מרגיש זה עם הרבה, אני יכול להיות עם עובד, עם חבר, במשפחה.
כן.
וזה נקודה שמפריע בתי, כי אני חושב שזה לא נכון גם על פי השקפה, גם על פי מוסר, ואני רוצה למחול, ובאמת מרגיש בצורה תיאורטית שאין סיבה יותר להקפיד עליו, אבל משום מה אני, וזה גורם לי גם שבעתיד, אני עדיין כל הזמן מחפש להסתכל על החסונות שלו, זאת אומרת, אני עושה משהו שאפשר לפרש את זה על החצי כוס המלאה, או החצי כוס הריקה, אני תמיד אנסה לפרש את זה בצורה שלילית כדי ליישב את המצפון הרע שיש לי נגדו.
כן, כן. תראה, קודם כל, עצם זה שאתה, זה מטריד אותך. ועצם זה שאתה עולה לשידור בשעת לילה מאוחרת, זה כבר מראה שמי שמדבר איתי מהצד השני הוא אדם בעל שיעור קומה עם אישיות מופלאה, שזה מטריד אותו, מכיוון שאם היית במקום הזה, ממקום רדוד, אז לא היית רואה צורך לשנות, כי הוא באמת לא בסדר, והוא באמת השם. זאת אומרת, בתוכך, אתה כן מסכים לקבל שזה טעות, ואתה כן מסכים לקבל שאדם מתנצל וחוזר בו, וזה בסדר. אחרת, לא היית ניגש ומתקשר. עכשיו,
מה ש... נכון, אני עובד את זה כבר שנים, אז אני אומר עוד יותר,
אשריך ואשריך אלכך.
במוס ובעבוד את זה בהרבה פרנים, ואני מרגיש שלא הגעתי מהנקודה לאמת של הדבר.
אז אתה תגיע. יגעת ומצאת, תאמין, יש לנו הבטחה מחזל, שאדם שמתאמץ בסוף הוא משיג. אני רוצה להגיד לך שני כיוונים. נקודה אחת, קו חשיבה עובד לכל הכיוונים. זאת אומרת, אדם שהוא ביקורתי, יהיה ביקורתי בעבודה, יהיה ביקורתי מול אשתו, יהיה ביקורתי מול הילדים שלו, ויהיה ביקורתי מול עצמו. כי יש לו תפיסה שכזו. לפעמים, בשביל לחפר על הביקורת העצמית, הוא מעדיף לקחת כל מיני מסיכי דעת ולהתעסק בביקורת חיצונית. אבל זה מתוך בריחה מביקורת עצמית שיש לו כלפי עצמו. ולכן, סליחה, ברגע שאתה תעשה את העבודה מול עצמך, ותפסיק להעביר ביקורת על עצמך, באופן אוטומטי קו החשיבה והתפיסה שלך וזווית הראייה שלך תשתנה גם ביחס לזולת. זאת אומרת, משהו בך, בתוכך פנימה, לא מקבל אותך את הטעויות שלך, ויש לך קצת מצפון מהדבר הזה, ויש לך קצת שברון לב מהדבר הזה, ואם אתה תבין כלפי עצמך, שכפי שחזל אומרים, איתמו חטאים מן הארץ, אומרים חזל במסכת ברכות, איתם הוא חטאים, לא, איתם הוא חטאים,
איתם חטאים ולא חוטאים,
אפו, כן, חטאים ולא חוטאים. זאת אומרת, תמון פה משהו מאוד מאוד חשוב וקריטי בתפיסת עולם שלנו. אם אנחנו שופטים אדם על פי מעשיו, מבלי לדעת מה המניע שלו, מכיוון שיתכן שזה נבע מתוך מצוקה, ייתכן שהוא עשה את זה בטעות, יש אין ספור סיבות למה אדם יכול להתנהג באופן מסוים, לא בהכרח מהמסקנה שאנחנו מסיקים אודות אישיותו. אתה מבין? אומרים לנו
כן,
חזל, איתם הוא חטא אם תעשה...
תמיד למצוא את ה...
יפה,
עכשיו... תמיד למצוא את הסיבה על ההתנגדות שלו, זה אני מסכים
את זה. לא, לא, לפני שאתה מסכים.
גם עבודה להגיע לזה בצורה אמיתית.
אני מבין. אני אומר שהעבודה מתחילה בך מול עצמך. זאת אומרת, כמה אתה בעצם כלפי עצמך מקבל את הטעויות שלך. האם אתה יכול לדון את עצמך לכף זכות? האם אתה יכול לשנות את התפיסה הזו? זה הדבר הכי חשוב בעולם, וזה הדבר גם שיפתור את כל הבעיות בעולם. אם אנחנו נביט לנפש פנימה, ונסתכל על התופעות שלנו שהן באות כלפי חוץ מול הזולת, איפה זה מתנגש איתנו בחיים האישיים שלנו, אזי נראה שאותו דפוס התנהגות ואותו דפוס חשיבה שמשתלח כלפי חוץ, זה שיח שאנחנו בעצם משוחחים עם עצמנו. ולכן ברגע שאתה תשב עם עצמך על טעויות שעשית, על מעשים שאינם קשורה, ותנסה לנתח עם עצמך למה אתה לא רוצה לשפוט את עצמך, למה בעצם יש פה אישיות קסומה שמעדה, שנפלה, שבתהליך, וזה בסדר, תעזוב את הזולה, תתעסק רק עם עצמך. תטפל בעצם בעצמך בנקודות...
אתם מתכוונים בצורה מודעית או אותת מודעית? זאת אומרת, אני
לא, במודע... לא, לא, גם מודעית. אני יודע, אני יודע, אני יודע. אתה יכול לייצר את זה במודע. זאת אומרת, פעולות לא טוב... אני אמרתי גם בתחילת דבריי, שלפעמים בכדי שאדם יוכל להדחיק את אותה ביקורת פנימית עצמית כלפי עצמו, תחשוב אפילו אחרי השידור, אחרי השיחה שלנו עם עצמך, תגיע למסקנות הנכונות. לפעמים בכדי שאדם יוכל להימלט מביקורת עצמית וכדומה, הוא נאלץ לברוח לביקורת חיצונית. עכשיו, אם בן אדם יושב עם עצמו ומדבר על נקודות מסוימות שבהם הוא טעה, סביר להניח שטעית פעם או פעמיים בחייך, נכון?
כן.
אתה יכול לשבת עם עצמך ולהסביר מה הוביל אותך לטעות הזו?
אז אני מסברת, ואני עובד על זה, ואני ברוב המקרים שעושה טעות...
אני לא מדבר כלפי הזולה, אתה מדבר כלפי עצמך.
כן, גם כלפי עצמי, גם כלפי עצמי, כן.
כן. אני לא מדבר כרגע על התנצלות, כי התנצלות גם הם מתנצלים, זה לא...
לא, ודאי שלא, אני עובד יותר על הנפש שלי, על השורש, מה גרם לי ליפול בנקודה הזו, ונסו לתקן את זה מהשורש, ואני עושה הרבה חשבון נפש.
כן, אני אגיד לך, תקשיב, תקשיב, ידידי. אתה אדם מאוד 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 בעל נפש ומאוד מאוד חפץ בשינוי ומאוד רוצה לעשות עבודה וזה מקסים. אבל אנחנו צריכים לפעמים להסתכל קצת אחורה ולקבל בעצם את עצם הטעות כלגיטימית. זאת אומרת, כי אנחנו בני אדם ובני אדם שוגים. אתה ישר רץ לחשבון נפש, ישר רץ להתנצלות, ישר רץ לתיקון. קודם כל צריך לחיות את המציאות. עכשיו, ברגע שאתה תקבל את המציאות הזו כמציאות לגיטימית, כדבר שהוא טבעי ואנושי ובסדר וחלק מהתהליך של שבע יפול צדיק וקם, זה חלק מתהליך, פתאום בלי לרצות אתה באופן אינסטינקטיבי ככה תעבוד גם מול אנשים, מכיוון שהתמונה אצלך ביחס לנפילות היא תשתנה. היא תהפך מנפילה להסקת מסקנות לנפילה להבנה. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, באופן אוטומטי ברגע שאתה אומר אם בן אדם טעה מולי הוא לא בסדר, באופן מתמטי ופשוט ומתבקש, ההתנהלות תיקח גם מול עצמך. רק אתה, בגלל שאתה בן אדם איכותי, אז כשאתה טועה וכשאתה שוגה וכשאתה נופל, מה שאתה עושה זה ישר רץ לתיקון. לפני התיקון, קודם כל לקבל את המציאות כפי שהיא. אני טעיתי, וזה בסדר שטעיתי. כי זה חלק מהתהליך, ואנחנו בני אדם. עכשיו נתחיל את התהליך. עם הקו חשיבה שלך, התפתח בכיוון הזה, באופן אוטומטי, גם כשמדובר כלפי אחרים, המילה נפילה לא תעלה אצלך, לא תגרום לך ישר לרוץ להסקת מסקנות שגויות, כי כבר למדת ללמוד נכון את הסוגיה שקוראים לה נפילה, מידע, טעות וכן הלאה. זה נקודה אחת, הבנת?
כן.
יופי, אני שמח. נקודה שנייה חשובה לא פחות, זה להתחזק בנושא הזה של אמונה. מכיוון שברגע שבן אדם מבין ש... אדם לא יכול להזיז שום דבר למטה בלי שהוכרז מלמעלה. ברגע שבן אדם עסוק, כאשר קוראים אצלו טעויות, גם ברמה המחשבתית וגם ברמה הפרקטית. זאת אומרת, אם מישהו שגע כנגדי, אז קודם כל להבין שאף אחד לא יכול לפגוע בי, בלי שיש לי כך בוס. בנקודה הזו, שנייה, בנקודה הזו, ונקודה חשובה להפוך את הדברים למעשה, ולכן אני חוסך את מה שרצת להתפרץ לדבריי, ולומר שעשית את זה כבר, ללמוד את הסיטואציות כתרגום. זאת אומרת, לא לראות את הסיפור, אלא לראות את המסר. זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו בא ואמר לי נושא מסוים שפוגע בי, אם אני לא שומע את המילים, את הפגיעה, את האמוציות, את הרגשות, אלא אני מתמקד במסר שיכול אולי להועיל לי ולתקן אותי, כי בסוף יש פה איזה רעיון שבא להגיד לי משהו. באופן אוטומטי אתה תתמקד בזה ולא תתמקד בזה. אם תבטא את שתי העצות המופלאות הללו, אני חושב שתוכל להימלט ולהתקשר עוד שבועיים שלושה ולהגיד לי שאכן הדברים הותירו רושם ופתרו את הבעיה.
בעזרה בשם.
תודה רבה.
תודה רבה מאוד על כל התכניות ובפרט על יצאות המחכימות על הערירה.
יישר כוח, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו נעבור למאזין נוסף, או שנשמע כמה צלילים. אז בוא, תעשה קצת נעימות לפני שאנחנו מעלים, גם נוכל לנוח, לאגור כוחות ולקבל עוד טלפון של עוד מאזין.
הרגעים האלה שמאירים את החדר לא צריכים לדבר, העיניים אומרות הנה אושר קטן מאיר בלילות, יש תרופה לכאב, תרופה לדמעות. זה בא להעיר את מה שקבר, בא לרפא את הלב שנשבור, שוב לחייך בחזרה. זה בא, הלב נפתח למשהו חדש, לא בא והולך, הוא כאן ונשאר, שוב לחייך בחזרה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
כן, קטנו את השיר, יש אומס רב של מאזינים שמעוניינים לשוחח, ולכן שבנו אליכם כעת, ואנחנו עם מאזין נוסף. שלום ולילה טוב, הלו? הלו?
שלום, לילה טוב.
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה.
כן, אם תוכל רק להגביע את קולך שאני אשמע טוב. אתה מדבר ממיקרופון? על רמקול?
כן.
לא, אז תנסה להוריד ממיקרופון. לא, לא, תנסה פשוט להוריד ממיקרופון.
לא?
כן.
יותר טוב?
קצת יותר טוב, בוא ננסה. כן, בבקשה אדוני.
כן, רציתי לדבר עם הרב על נושא של אמונה.
כן.
שתכוון פה קשות לגבי ה... העניין הזה שאנחנו יודעים ואמונים על העניין הזה של הקדוש ברוך הוא, המניע שלו זה הטוב האמיתי.
כן.
זאת אומרת, אם נפשט את זה בצורה קצת מוחשית יותר, הישות שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא כל כך רוצה להיטיב איתנו, שהוא עשה את כל העניין הזה של העולם הזה, אבל מה שמפריע לי כאילו בנושא הזה זה התוצאה. הרי אם מסתכלים ברמה של תוצאה, בסוף יוצא שכל, כל, כמעט כל ברורי העולם, הם לא יקבלו את הטובה הזאת. היחידי סגולה יקבלו את הטובה המושלמת.
כן.
אז כאילו זה מפריע לי מאוד איך העניין הזה שכל כך מישהו שרוצה להיטיב, כאילו אם אני ממשיל את זה לפה, לבשר ודם,
כן.
שכל כך רוצה לעשות טוב, ובסוף התוצאה שלו שהוא לא עושה, שהוא לא רואים את הטוב. כאילו, איך זה מסתדר? לא יודע, זה מפריע לי מאוד.
כן, שאלה יפה וחשובה. אני רק רוצה להקדים עוד שאלה שנשאלתי על ידי בחורת סמינר צדקת, שגם כן נקרא במוחה שאלה על בסיס מה שאמרת. היא אומרת כך, היא חקרה ושאלה ובדקה והתקשרה לרבנים ולמרצים שעוסקים בתחום הזה שנים רבות. היא אומרת, בעצם, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בכללי היטיב, והסיבה שהוא ברא אותנו בכללי היטיב, מכיוון שהוא טוב. אז למה בעצם הבריאה הזו נוצרה? הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא בעצם יצר את המציאות שדרך הטוב להיטיב. יכל להתגבר על המציאות הזאת של דרך הטוב להיטיב, ואז בעצם אנחנו מיותרים. זאת אומרת, מה בעצם המשמעות שלנו פה בעולם, המציאות האובייקטיבית. אתה מבין את השאלה החמורה שלה? היא אומרת, דרך הטוב להיטיב זה מציאות שלו. אז למה בעצם הוא יצר את זה? הוא יצר את הטוב להיטיב, ולאחר מכן הוא כביכול, אם מותר לומר כך, נאלץ לברוא את הבריאה, בכדי לייצר את ההטבה הזו.
כן. זאת אומרת, הוא היה יכול לוותר על המניע הזה של שהוא רוצה לעשות טוב.
כן, של דרך הטוב להיטיב. יפה. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת יסוד מאוד 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 חשוב. אנחנו לא יודעים אודות הבורא שום דבר חוץ ממה שרלוונטי לייעוד שלנו. זאת אומרת, כל מה שנאמר כלפי הבורא, יש בו מסר שרלוונטי לביצוע תפקידנו. עצם מציאותו של הבורא, גם הוא רלוונטי לייעוד שלנו, מכיוון שכאשר אדם יגיע לבית דין של מעלה, אחרי 120 שנה בבריאות איתנה בעזרת השם כולנו, הוא יידרש למה הוא לא ביצע את מצוות התורה? זאת אומרת שהבסיס לכך מחייב אותנו לחקור, לשאול ולהגיע למסקנה שלכל בריאה יש בורא, לכל יצירה יש יוצר ויש מנהיג לעולם כפי שעשה אברהם אבינו, אבי האומה, הציץ עליו בעל הבירה. אבל מידע אודות הבורא, הכל זה מציאות של משל בכדי ללמד אותנו דברים. כל המציאות של היהדות, כל התורה, כל הסיפורים שנאמרו בתורה, הם לא באמת רלוונטיים למה שהיה. מכיוון שמעבר לכך שאנחנו מוכרחים לדעת את המקורות שלנו ואיך השתלשל בריאת העולם, ואבות, אבות האומה וכן הלאה, אנחנו לא באמת יכולים להבין בשכלנו הפעות את מה שהתחולל לצורך העניין במכירת יוסף, עם 12, כן, עם, 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 עם אחיו הקדושים. אנחנו לא באמת יכולים...
מה שיותר אי אפשר להבין זה את האדם הראשון עם התפוח.
גם האדם הראשון, נכון.
נראה איזה אגדה כזאת.
נכון, נכון.
בגלל תפוח עושים את כל זה.
לחלוטין, נכון, נכון. אז שוב, אנחנו לא צריכים להיות מרוכזים מה היה שם, אלא למה זה נועד ללמד אותנו. ואז נפגוש בכל סיפור ובכל תג בתורה, דבר שרלוונטי מדויק לחיים שלי, שלך, של כל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות שלנו, ושל כל העולם כולו שמחויב לציית לחוקי התורה. אני מדבר על עם ישראל כמובן, שלא ניתנה התורה. זאת אומרת, בכל סיפור מסיפורי התורה, התורה לא באה להכפיש את יהודה במעשה עם תמר, ולא בא עכשיו לספר לנו סתם שיוסף היה יפה תואר ויפה מראה. כל דבר אם נלמד לעומק, אנחנו נגלה רובד מאוד מאוד עמוק שמדבר אלינו ופוגש אותנו בנקודות מאוד מאוד רלוונטיות. אתה מבין?
כן, אבל הרגע, הרב מסכים איתי שברמת התוצאה רוב הברורים לא יקבלו את ההטבה הזאת.
כן, כן, ידידי, בוא נעבור שלב שלב, בסדר?
כן.
עכשיו, אני רוצה כן לפתוח עם השאלה שנשאלתי על ידי אותה נערה צדיקה. אמרתי לה, תראי, יש מסר חשוב מאוד שאנחנו צריכים לדעת. אדם ביסודו נברא והוטבעה בו התכונה הזו של אנוכי. הוא דואג לעצמו בצורה מושלמת ומוחלטת בכל פעולה ופעולה מפעולות חייו. ולכן זה טבע שאי אפשר לשנות אותו. מכיוון שכאשר בן אדם עושה לזולת, הוא לא יעשה עד הסוף, הוא יעשה השתדלות מוגבלת. אבל כאשר בן אדם עושה בשביל עצמו, הוא לא יקביל את מה המצב. הסברתי את עצמי?
כן.
יופי. כאשר בן אדם יכניס לתוך השק של האנוכיות דאגה לזולת, אזי הדאגה לזולת תעשה באופן מקסימלי ומוחלט. לכן, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו אנוכיים. המידע שהוא הביא לנו בנקודה הזו של הסיבה שהוא ברא אותנו כי דרך הטוב להיטיב, יש פה נקודה שהוא בעצם מלמד אותנו שכאשר בן אדם מיטיב, זה נובע מהיותו טוב. ולכן אם בן אדם רוצה לעשות עבודה של הטבה לזולת, הוא לא צריך לעבוד להיטיב לזולת, אלא צריך פשוט לשנות דיסקט במוח שלו מהו דבר שעושה לו טוב. כי שניים שעושים פעולות הפוכות, האחד כל הזמן דואג לעצמו, והשני כל הזמן דואג לזולת, שניהם עושים את זה מאותו מקום, מדאגה עצמית. לאחד עושה טוב להסביע את רעבונו, ולאחד עושה טוב לדאוג לזולתו. אתה מבין? זאת אומרת, יש פה מסרים. עכשיו בהתייחס לשאלה שלך. אחרי שלמדנו את הבסיס לדבר הזה, יש לרב דסלר, שמעת על הרב דסלר? היה משגיח בישיבת פונוביץ', הרב אליהו דסלר. יש לו סדרת...
מכתב מאליהו.
יפה מאוד. סדרת ספרים מכתב מאליהו. החלק הראשון, חלק א', המאמר הראשון עוסק בדבר הזה, בשאלה שאתה שואל, בצורה עקיפה. ושם בעצם הוא מביא את מאמר חז"ל, לפיהם יפה שעה אחת של קורת רוח בחיי העולם הבא, מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת, אומר הרב דסלר, שעה אחת של קורת רוח. הוא אומר, קורת רוח זה לא הנאה. זה רק לעבור מבחוץ, מחוץ למסעדה ולהריח את הריח הטוב. עוד לא להיכנס, עוד לא לאכול, עוד לא לטול ידיים, עוד לא מנה אחרונה. רק הבסיס שלה, לטעום טעם קטן, יותר מכל חיי העולם הזה. עכשיו, מה זה כל חיי העולם הזה? אומר הרב דסלר, תיקח את כל ההנאות שהיו לך כל ימי חייך. תכווץ אותם לרגע אחד. עכשיו תיקח את כל ההנאות של כל הדור כולו, חיי העולם הזה, תכווץ אותם לרגע אחד. לא מספיק. תיקח את כל ההנאות של כל העולם במשך כל ההיסטוריה, ואת הכל תנסה לקפל לשנייה אחת, ועל זה אומרים חז"ל, יפה קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אנחנו יכולים לטעום בדיל של תפיסה בדברים של חז"ל, מכיוון שאנחנו יודעים לצורך העניין, אם אתה יצאת עכשיו ממסעדה טובה ואכלת ארוחה דשנה, יצא לך פעם לעשות דבר כזה? נחמד, נכון? זה בסדר.
בהחלט.
יפה. במקביל יצא לך פעם לעשות מעשה רוחני כלשהו של עזרה לזולת ולהציל אותו, לעשות איזה מעשה הירוי של בעל משמעות שדרש ממך מאמץ, כספי או פיזי, יצא לך דבר כזה?
כן,
ענייני חסד. ענייני חסד. מה הדבר שיותר מייסב לך סיפוק, הנאה וקורת רוח? לצאת ממסעדה טובה? או להציל מישהו מתביעה, או ממוות, או מאבדון?
העניין הרוחני הוא יותר...
הוא לא יותר, הוא ללא השוואה בכלל, נכון? זה שני דברים שונים לחלוטין. זה נותן לנו קצת קצה של הבנה במושגי המתן שכר בעולם הבא, כמה בעצם יש, אין לנו בעצם תפיסה והבנה במציאות של ההטבה שם. עכשיו, אנחנו מדברים במונחים של שכר ועונש, מבלי להבין למה אנחנו מתכוונים. הרמח"ל בספריו מביא שאין אצל הקדוש ברוך הוא ענישה לשם ענישה. כל הענישה זה זיכוך. כי צרוף הצורף את הכלי הכסף. זאת אומרת, גם כאשר אדם מגיע לעולם האמת, והוא נהנש על חטאיו, בעצם מזקקים אותו, מזקחים אותו, מכל הפעולות השליליות שהוא עשה, ואז הוא מקבל שכר מושלם על הדברים הטובים שהוא עשה. ולכן, דרך הטוב להיטיב, כפי שאנחנו מבינים פה, זה הפרוסדור, זה לא הטרקלין. וכל בעצם חבילה שאדם עוגר ומגייס לדרך שם, הוא בעצם מגדיל את ההטבה לאין ארוך. מכיוון שאם הקדוש ברוך הוא היה ישר, הוא שולח אותנו לעולם האמת, כביכול ששם השכר הוא שכר רוחני בלתי מוגבל, אומר הזוהר הקדוש, היינו חשים את תחושת הנעמה דקיסופה, לחם בושה, כי בן אדם אוהב לקבל על מה שהוא עבד. אתה מבין? ולכן ברגע שאנחנו קצת נקבל הצצה והבנה למושגים של טוב בלתי מוגבל, כפי שאמרתי, תנסה לדמיין שוב, עם כל הצער שאדם עובר פה של 80 שנה, זה כחלום יעוף. זה נראה לנו המון, אבל בן אדם שמסתכל אחורה אומר כאילו אתמול עשיתי בר מצווה ועברו כל כך הרבה שנים מאז. אדם טיק טק מסיים את חייו פה בעולם. ואז הוא מגיע לחיי נצח. וחיי נצח לעומת ה-80 שנה, אומר הרב דסלר, זה כמו שעכשיו תיקח חדר ענק מלא בגרגירים, וכל 3 שנים ציפור תבוא ותיקח גרגיר אחד. כמה זמן ייקח לרוקן את כל החדר הזה? זה אפילו לא נצח. זאת אומרת שאנחנו פה נמצאים במושגים מאוד מצומצמים. 80 שנה לעומת נצח, ונראה לנו שאנחנו פה לנצח. ולכן ברגע שבן אדם יבין שני דברים, קודם כל שהפה הזמן הוא תקופה מאוד מאוד קצרה ביחס לנצח, וההנאה שיש בעולם הבא היא לא נתפסת בעינינו אנו, אז הוא יבין שאין לנו מושג מהי הטבה, ולכן באופן אוטומטי לא נוכל לשאול את השאלה, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל היטיב, איפה הטבה? כי ההטבה היא מוחלטת, ואנחנו מדברים על רגע אחד
של...
כן?
אני לא שאלתי איפה ההטבה, אני שאלתי ברמה התחתונה, כולם יקבלו את ההטבה שהוא כל כך רוצה לקבל.
כן.
בסוף כולם יקבלו את זה או לא?
בוודאי, זה מה שאני אומר, ששאלת איפה ההטבה, הרי לכולם לא יקבלו הטבה. זה מה שהתכוונתי, שאמרתי שאתה שאלת איפה ההטבה, הרי רובם לא יקבלו את אותה הטבה. נכון?
רגע, זה נכון, שרובן לא יקבלו. לפי מה שהרב אומר, יקבלו אחרי עונש.
ודאי, הם לא אחרי עונש, אחרי זיכוך. אתה מבין? אבל שוב, אם אתה היית מבין את גודל, סדר גודל של ההטבה מהי, אז האיסורים פה בעולם הזה היו הופכים לשוליים וחסרי ערך, וגם הזיכוך והענישה הייתה שווה בכדי להגיע בסופו של דבר לתהליך הזה. אומרים חז"ל, ויתם קדושים לאלוהיכם, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. אומרים חז"ל במסכת מנחות בפרק התחלת, למה נאמר פעמיים אני השם אלוקיכם? אני השם אלוקיכם להיפרע ממכם, ואני השם אלוקיכם לתת לכם שכר. אבל התורה היא תורה חיובית. מדוע אומרים חז"ל קודם כל להיפרע ואחרי זה שכר? כי קודם כל סוגרים את החובות. אחרי שסוגרים את החובות, אז מגיע הזמן לקבל את השכר. אבל שוב, זה אחרי שאנחנו בעצם קצת מקבלים הצצה, וזה אני מציע לך לראות את דברי הרב דסלר בספרו מכתב מליהו בפנים, קצת לקבל עולם של מושגים. שוב, תנסה לשחזר את מה שאמרתי לך בנושא של לנסות לקמת את כל ההנאות שהיו לך כל החיים לרגע אחד. שחיתנת ילדים, שאתה התחתנת, שברגע שנולד לך בן או בת, ששמעת עכשיו שחזרו החטופים, המאורעות הכי הכי מרגשים, הכי משמחים בחייך, שקיבלת רישיון, שקנית דירה, שסיימת את המשכנתה, קח את כל הרגעים האלה, של כל הדור כולו, של כל ההיסטוריה, תנסה לקו... זה הרי רגע בלתי נתפס, אי אפשר, הרגע הזה התפוצץ מרוב הנאה. אומר לך, יפה שעה אחת קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינים מה זה שם ההטבה, אז אנחנו מבינים שכל אדם שעשה פעולה טובה, מעשה טוב, מצווה, הוא יקבל את החלק שלו שם. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, והמח כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מתאי, בסדר? להתפאר. הבנו? טוב, נפל לנו בסיום השיחה, אז אנחנו נשמע כמה צלילים הפוגה קלה, אחרי שיחה עמוקה שכזו, ונשוב למאזין נוסף.
המאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כל חי.
כן, שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים. כאמור, שוב קטנו את השיר, יש המוני מאזינים שמעוניינים לשוחח, ולכן אנחנו משתדלים להעניק את מירב התועלת כפי שהתוכנית הזו מעוניינת לעשות, ואנחנו עם מאזין נוסף. שלום ולילה טוב.
שומעים אותי?
כן, שלום וברכה.
רציתי להגיד שמה שהוא אמר, אני ממש אקצר, שאני, מה עושים בנם שנה בפירה שאמרו לי שזה קשה מכולם, ומה אני יכול, מה התרופה לזה?
כן, תראה ידידי, קודם כל כבר בפעולה הזו שאתה עושה, שאני חייב לומר שאני נורא נורא מתרגש, אתה עושה צעד משמעותי מאוד, חשוב מאוד וראשון בתהליך. חזל במסכת חגיגה בדף י"ב מדברים על אלישע בן אבויה. הוא היה רבו של רבי מאיר, והוא היה תלמיד חכם עצום. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שהתנאים היה בכוחם להחיות מתים, רבי מאיר, וזה היה רבו של רבי מאיר, והוא שנה ופירש. ורבי מאיר מתחנן אליו, תוך כדי שהוא מחלל שבת ורוכב על סוס, ושומע הלכות מפיו, אומר לו, רבי, חזור בך. הוא אומר לו, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר, חוץ מאלישע בן אבויה. אבל בכל אופן, שערי דמעות לא ננעלו. זאת אומרת, אפילו לאותו אדם שהגיע למצב שהוא התרסק לגמרי מבחינה רוחנית, שערי דמעות ושערי תשובה לא ננעלו. כפי שאני שומע מקולך שבור, אתה לא שנית ופירשת. אתה שנית ונשברת. שנית ונפלת. עליך קושי כזה או אחר, תתקן אותי אם אני טועה בחייך, וגרם לך למצב נפשי קשה, וגרם לך לזנוח כל מיני הרגלים טובים ורוחניים שעשית. נכון?
אני בא עם בית דתי ואני עושה הכל, וזה לא פשוט בכלל, כאילו אתה, מצב שאתה נהפך למובה, כאילו, כמו שהמאזין לפני המאזין הקודם אומר, שבאדם מדחיק ומדחיק ומדחיק ומדחיק, וכל הזמן אני שומע ברדיו כל חי, שאומר אשראי מישהו מדבר על אוזן שומעת, כאילו, לפעמים נותנים לך מלאך שהוא חירש, מידה כנגד מידה, כמו שאתה לא שומע, אז גם לך לא שומעים. כן. והכל זה מידה כנגד מידה, ומה לעשות, הטירוף האחרון זה הטירוף הכי קשה, כאילו.
כן. תספר לי עליך קצת, ידידי, בן כמה אתה?
40. והציעו לי גם הצעת שידוך של מישהי, מורה בת 40 מהדרום, והיא גם, ראיתי שבדקתי את עצמי וראיתי שנכשלתי בשבת, אז היא גם לא שומרת שבת, אמא שלי אמרה שזה לא שייך. אז הכל זה מידה כנגד מידה, כל מה שבאדם עושה זה חוזר אליו.
זה נכון ב-100%, ולכן אם אתה תחזור בתשובה שלמה, אז אתה תהיה במקום שאני לעולם לא יהיה. אתה יודע את זה? מקום שבעלי תשובה עומדים.
אבל זה לא כזה פשוט.
לא, מה פתאום? לא, מה פתאום? מישהו אמר לך שהחיים פשוטים? חס וחלילה, גם לי החיים פשוטים? אתה מכיר מישהו שהחיים שלו פשוטים?
לא.
נכון, ברוך השם. התמודדות ומסע מרתק. ואם חז"ל אומרים לנו שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים, כנראה זה דבר שאומר.